שלום וברכה, שלום לכולכם, שלום אברום.
שלום רב שלום.
עוד שבוע, ברוך השם. קיבלתם תגובות מהשבוע מה...
אנשים מאוד נהנו, רק שאלו אותי מי זה שלידי.
כן, הם צריכים להכיר באמת, אין מה לעשות.
זה החדשים.
אני רוצה להתחיל אולי במשהו קצת עצוב. כולם יודעים על האירוע הטרגי שקרה בדרום עם ההרוגים והכל במפל. אז אולי שיעבור שאני אומר, אולי שבאמת יהיה לילוי נשמתם. כתוב, שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב. אנחנו מתפללים שהשם יביא לנו את המשיח כאפיקים בנגב. מה הקשר אפיקים בנגב? חשבתם על זה פעם?
אפיקים יכול להיות בהרבה מקומות.
לא, גם מה זה המילה הזאת, אפיקים בנגב? כן, אתה אפיקים בצפון.
מה הפירוש?
אפיקים במרכז.
כן.
נגב, יש לו משהו שאנחנו עכשיו למדנו את זה בצרה הזאת, שבפעם אחת פתאום יש מפל. בפעם אחת פתאום יש... מבול וסוחף את כולם. אנחנו מתפללים, הקדוש ברוך הוא, תביא לנו את המשיח בשנייה אחת כאפיקים בנגב. שיהיה לילוי נשמתם. אבל נמשיך הלאה. בעזרת השם השבוע זה שבוע גדול. ל"ג בעומר, חובת התנא, שם בר יוחאי.
קניתם כבר כרטיסים או בשלם?
אנחנו במאבק.
או שאתם מגיעים בדרך שונה מכולם.
אם לא תיקחו אותנו, צריך לקנות בעזרת השם.
אולי דיר שהוא יארגנו איזה הסעה מיוחדת עד לציון למעלה.
בעזרת השם לכולם.
בעזרת
השם. אבל בואו, תספר לנו כמה סיפורים טובים על ל"ג בעומר.
אתם בטח זוכרים את הספסלים שנמצאים בדרך לציון. איך הגיעו לשם הספסלים, רב שלום? יש לכם רעיון? סיפר הרב זילברשטיין, מופיע בטוב חייביו, פעם אחת בא אליו על שהוא גזל את הרבים. מה, איך הוא יכול להחזיר?
להחזיר.
אז בספרים הקדושים כתוב, אחד שגוזל את הרבים יעשה צורכי רבים.
יעסוק בצורכי רבים, נכון.
יעצו לו... שיקנה ספסלים ויקבע אותם, בתיאום עם הרשויות במירון, יקבע אותם בדרך לציון, וככה הוא עשה.
וואו, יפה.
וסיפר הרב זילברשטיין, שבאחד הפעמים שהוא היה במירון, הוא רואה איזה יהודי מבוגר קם מאותו ספסל מדובר, מאחד מהם, הוא אומר, כמה טובה צריך להכיר לזה ששם פה את הספסלים. והרב זילברשטיין ניגש אליו, והתברר שאותו יהודי, מבין אלו שניזוקו ונגזלו על ידי אותו בן אדם. זאת אומרת, רב שולם, כשכתוב יעשה צורכי רבים, זה יכול להיות שסוג של סגולה כזאת, שהקדוש ברוך הוא, ביחד עם התפילות של אותו גזלן, יזמן שאנשים שנגזלו ממנו, פשוט יבואו ויהנו, וככה הוא יחזיר את הגזל.
וואי, 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 מדהים, מדהים. זה גם אומרים את זה על חילול השם, אם אדם עשה חילול השם, חס ושלום, אז אין לזה כפרה. מה הדבר שאפשר לעשות? אז לעשות, זה קידוש השם, לעשות דברים אחרים.
יעשה קידוש השם, כן.
מה זה על אותו דבר? יפה, יפה.
יש הרבה סיפורים על מירון, על ל"ג בעומר. יש איזה סיפור מעניין על מירון, שקרה לפני 80-90 שנה. האדמו"ר מסוכוטשוב האחרון, בעל החסידי דוד, האחרון לפני מלחמת העולם השנייה, הוא היה בארץ ביחד עם רב צבי אריה פרומר, שהוא היה הרב מקוז'יגלוב. בעצם רב מאיר שפירא מלובלין ביקש ממנו שיהיה ראש ישיבת חכם מלובלין. מהרב מקוז'יגלוב, רב צבי אריה פרומר. הוא היה גאון עצום, כל התורה הייתה מונחת אצלו בקופסה, ממש ככה. והוא לא הסכים להיות ראש ישיבה. אחרי שנפטר רב מאיר שפירא מלובלין, אז הוא התמנה להיות ראש ישיבה. צבי אריה פרומר, הוא נהרג בליל הסדר על קידוש השם במלחמת העולם השנייה, על ידי הנאצים הארורים שעשה את ליל הסדר. או בבית, נראה לי שהיה באחד המחנות. והם באו, אז הרב מקוז'יקלוב והאדמו"ר מסוכוטשוב באו לארץ ישראל, הם היו פה בערך 3/4 שנה, הם רצו לעשות עלייה ולהשתקע בארץ ישראל, אבל היה לחצים גדולים מפולין שיחזרו, היו שתי גאונים.
כן, שיחזרו חזרה.
והם חזרו, והשם ישמור שתיהם נהרגו במלחמה. הלו, הרב מקוז'יקלוב היה מעל 10 ילדים. בכל אופן, אז באחד הפעמים כשהם היו בארץ, אז אמרו, יום אחד הם החליטו שהם ייסעו למירון. נו, איך נסעו למירון? עוד לא היה...
אגד.
עוד לא היה אגד.
זקנת, כרמיאל.
אפילו לא היה את הופמן, לא היה שום דבר.
אוקיי.
ופשוט הלכו על חמורים, נסעו עם חמורים, היו צריכים לטפס בהר, ומי שלא הורגל לנסוע על חמור, לרכב על חמור, אז הוא אחרי מסע של כמה שעות, הגוף...
קצת מפורק.
הגוף קצת מפורק. הם הגיעו לשם ונכנסו, האדמו"ר מסוכוטשוב, החסידי דוד, הרב מקוז'יקלוב, ועוד אנשים שהיו איתם. מה אתה חושב, רב שולם, לפני 80-90 שנה במירון? אמרו לי שזה היה חדר עם דלת. דלת פתוחה כל הזמן.
וואי וואי. לא היה חיירות
פחדו, לא היה חיירות ופחדו, פחדו גם מאוד מנחשים. וואו. היה באמצע הר. ונכנסו, התפללו. בפוילין לא היו אומרים תהילים הרבה זמן. זאת אומרת, אומרים בשם הקוצקר, שהוא שאל, דוד המלך חיבר את הספר תהילים 70 שנה, ובשעתיים הולכים ואומרים את הכל, אז היו אומרים פרק תהילים, שתי פרקי תהילים. נכנסו, אמרו כמה פרקי תהילים ויצאו, אבל הרב מקוז'יקלוב נשאר. עובר עוד זמן ועוד זמן, כבר פחדו שקרה לו משהו, אבל גם לא איזו להפריע לו באמצע התפילות. אז שלחו איזה ילד לראות מה קורה איתו, אז הילד משך לו בחליפה, אז הוא הרגיע את הילד שעוד מעט הוא יוצא. אחרי שהוא יצא, אז שאל אותו האדמור מסוכוטשוב, מה התעכבתם כל כך? אז הוא אמר לו, סיפור מאוד מעניין, הוא אמר לו שלפני שהוא נהיה בר מצווה, אז הוא למד את שיטת הרן, שיש אהב או רבו, יש ברכות התורה ויש אהב או רבו. אומר הרן, ברכות התורה זה הלימוד תורה, אהב או רבו, אהב הסוילום זה על חידושים. אז הוא קיבל על עצמו שהוא כל יום יחדש חידוש תורה. הוא אומר, ומי הבר מצווה עד היום, אני כל יום ברוך השם מחדש חידושי תורה.
וואו.
אבל היום, בגלל הדרך הקשה,
לא חידשתי.
לא יכלתי לחדש כלום. ובאתי לרב שמעון וביקשתי ממנו,
שיעזור לי
לחדש חידוש. אז שאל אותה, אדמור מסוכוטשוב, נו, ורב שמעון קיבל את התפילה שלך? התפילה התקבלה? אז הוא אמר לו, כן, התפילה התקבלה, והוא סיפר לו את מה שהוא חידש. אבל זה רב שמעון נשמור להזדמנות אחרת את החידוש.
כן, על הריכוז של הצופים. יפה מאוד, יפה מאוד. לא, זה רבים וטובים הסיפורים על אנשים באמת שנושעו ביום הגדול הזה, כן? ילדים שיש אנשים שלא עליהם ילדים, אנשים שנפקדו. סיפור מאוד ידוע, תעזור לי, שאחד שנולד לילד אחרי הרבה הרבה שנים, ואז הם היו, זה היה נראה לי יצא שבת, זה היה לגבי עומר כנראה, או ביום חמישי או ביום שישי, וכולם נשארו לשבת.
כן.
ואז הבן שלה נפטר.
הילד נפטר.
הילד נפטר, כל העירה שם רעשה, כאילו, כולם מה, וזה. ואז היא, האמא מיד אמרה לכולם.
וסגרו את כל מי שסגרו את כל מי שהיה בציון, כי פחדו ממחלה, אבל לא רוצה שהוא ידבק. אז מה שקרה שהיה בפנים הורים ובחוץ ילדים, והיה ביניהם נתק, לא נתנו לאף אחד להיכנס. לא נתנו לאף אחד לצאת.
ונהיה
שם מאומה גדולה.
כן, והיא סגרה את הילד בחדר. היא פתחה בצעקות, רב שמעון, זה בן שלך, זה בן בזכותך, אתה תדאג לו, אני לא מעניין אותי כלום, אני הולכת, אתה צריך לדאוג לו, זה בן שלך. ואז היא יצאה, וכולם שם התפללו, ואמרו תהילים, בחיות, ואז הילד התחיל לבכות, ואמר, אמא, אמא, אני רוצה מים. פשוט, לא, סיפורים מדהימים על היום הזה. אז בעזרת השם, שיהיה באמת ישועות לכולם.
שיתקבלו התפילות של כולם.
כן.
איך אומרים? פולס אלס גיט.
טוב, אני אספר סיפור לא כך קשור לג בעומר, אולי...
פרשת שבוע, פרשת זביהר.
אני יכול לחבר את זה לזה. חיים מוולוז'ין, פעם הוא היה רב בעיר וולוז'ין, נכון? אז היה שם מריבה גדולה בין שני אנשים על איזה קרקע מסוימת. מריבה שלמה, מאבק, כל אחד לקח עורך דין גדול, שילם לו הרבה כסף וזה, והלכו לבית משפט. והשופט ישב, ניסה לדון לצד הזה, לצד הזה, שני עורכי דינים, כל אחד
מושך לכיוון שלו.
השופט אמר, רבותיי, אני מה להגיד לכם, קשה לי, אני לא מצליח לפסוק. לא פסק בדין, היה כנראה שופט אמיתי. טוב, לא הצליח להם בית משפט, הלכו לרב חיים מוולוז'ין. אנחנו יודעים שצריך להיות הפוך, אבל זה מה שקרה, הם הלכו אליו, והוא ניסה לעשות פשרה ביניהם. ניסה לדבר איתו, אולי תבוא ככה, אולי תבוא ככה, אבל שניהם התעקשו, לא, ומחלוקת, וזה,
זה עם הרקולה שלי, וזה עם הרקולה שלי.
הרקולה, לא ויתר. אז רב חיים אמר, אתם יודעים, אני רוצה, יש לי איזה פתרון. בוא נלך לקרקע, אז אני רוצה לראות אותה. אני רוצה לראות את הקרקע. טוב, הולכים לקרקע.
הקרקע של המריבו.
כן, קרקע המריבה. קיצור, הולכים לשם, אז רב חיים מתחיל למדוד את הקרקע לאורכה, לרוחבה. מסתכל, דן. אז פתאום מחזה מוזר, חיים מתכופף, וכאילו מקשיב לקרקע. מקשיב? מוזר, חוזרים לבית הדין, חיים אומר, יש לי פתרון פה, כן, יש לי מה לעשות, כולם משתתקים. אבל תראו, אני הייתי שם במקום, ודיברתי עם הקרקע, ובאמת היא פסקה לי, אני יודע של מי זה. כולם השתתקו, כולם אומר, משפט שם, כולם היה ידוע כבר, קיצור, כולם רוצו לדעת מה הפסק. אני אגיד לכם מה היה. אני הלכתי לקרקע ואמרתי לה, תראו, הוא טוען שזה שלו, והוא טוען שזה שלו, עם מי הפסק?
מה את אומרת?
יפה.
קרקע יקרה.
הקרקע אמרה לי, זה לא משנה, שניהם שייכים לי. אוטוטוט, שתיהם באים אליי.
שניהם שלי.
אחרי המאה ה-20, שניהם יהיו באדמה, ושניהם קשורים אליי. שניהם הבינו את, את הרמז הגלוי, כן? שאומר להם רב חיים, וכבשו את הפנים שלהם בחלימה, והלכו, וכולם הגיעו לפשרה, והסתדרו ביניהם, וכולי וכולי.
יפה מאוד, יפה מאוד.
מדהים, צריך לדעת להסתדר, צריך לדעת להסתדר.
להתגמש.
להתגמש.
כמו הקרקע, הקרקע מתגמשת.
כן, מה פשוט, כאילו, זזה.
זזה, יפה. בוא, צחול.
יפה.
הפרשת השבוע הזה, פרשת השמיטו, מצוות כן. שמיטה. תשע"ה, לפני 3 שנים היה
שמיטה.
היה שמיטה. כן. עוד כמה שנים בעזרת השם יהיה עוד פעם שנת שמיטה. יש כמובן הרבה סיפורים, על ניסים שקרו עם שומרי שמיטה. אני דיברתי לפני כמה ימים עם הרב של העיר אלעד, רב שלמה זלמן גרוסמן. הוא, לפני שהיה הרב של העיר אלעד, הוא היה רב של בקעת הירדן. יישובי בקעת הירדן זה יישובים שרובם ככולם מתפרנסים מחקלאות. לפני שנת שמיטה של תש"מ, הוא דיבר על העניין של שמיטה, על אמונה. כמובן, כששנים שאלו אותו, אז ממה נתפרנס? אז הוא אמר, אתה כתוב, וציוויסי את סבירקוסי, וכי תום רומן לא יחל. אז קם שם איזה בחור צעיר, היה פחות מ-30, אישה וילדים, והוא אמר, כבוד הרב, הרב נותן לי הבטחה, אני שומר שמיטה.
וואו, שמע, שיהיה לי פרנסה.
כן, אני שומר שמיטה. אז הרב גוסמן אמר שהוא פחד לתת לו את ההבטחה, כי יש דוד שהשמיטה בימינו דרבונון.
וואו.
ואולי הברכה היא של התורה זה על דאורייסה. הוא אמר לו, תן לי לבדוק את זה, אני אחזור אליך. הוא הלך, שאל את הרב אליושב, הרב אליושב אמר לו שיש פה עוד ספק, בגלל שיכול להיות שאומרים שהברכה היא על הכלל, ולא על הפרט. שיהיה לכלל ישראל לאכול.
וואי, ולא אישי.
אבל אמר לו הרב אליושב, תגיד לו שיהיה לו בעזרת השם סייעתא דשמיא, בזכות שהוא שומר את המצוות. הוא הגיע לאותו יהודי, אמר לו את זה, אומר לאותו יהודי, זה מספיק לי, הברכה הזאת מספיקה לי, ואני שנה הבאה בשמיטה, משביט את השדה. הוא היה היחיד במושב, אם לא היחיד בכל האזור כולו. כמובן שהם אנשים צחקו, לבדי אנשים שהיו רחוקים מהדת. זה, ביקשו ממנו בשמיטה שיזכיר להם את הטרקטור, את הציוד, אבל הוא שאל את הרב, הרב אמר לו, מסייע לעוברי עבירה, שום דבר. הוא הלך והוא נהיה רכז, רכז של אותו יישוב, סוג של מזכיר. היה לו מאוד קשה לעמוד בניסיון, אשתו נפטרה בצורה טרגית, באותו שנת שמיטה. אבל הוא לקח את זה שזה עוד ניסיון להתמודד עם השמיטה, והוא המשיך לשמור שמיטה. טוב, נגמרה שנת השמיטה, עוברים החגים, והוא רוצה לחזור לשדה שלו ולזרוע. אז הוא פונה לסוכנות, שהיא זאת שאחראית על הזרעים, לקנות ממנה את הזרעים. אמרו לו, עכשיו כבר אין כלום, כי אנשים זורים לקראת סוף השנה.
אז מה, הכל נגמר?
אין כבר זרעי, יש רק סלרי, אבל מה אתה עושה עם סלרי? הסלרי זה לא עגבניות שיש לזה ביקוש. מדי פעם לוקחים למרק, משהו כזה, אין לזה שימוש כל כך גדול. אז הוא אמר, לא משנה, תביאו לי את כל הסלרי שיש. היה אנשים שבתחילת שנת השמיטה זרו בשדה שלהם, ולא צמח להם כלום, לא היה להם את הברכה בגלל שנת השמיטה, אז שנה אחרי זה הם לא השתמשו בשדה. אמרו שלא רוצים לזרוע, להפסיד עוד פעם. אז הוא חכר מהם את השדות, זאת אומרת שלא רק לשדה שלו, אלא כל השדות באזור, השקיע וזרע סלרי.
סלרי?
סלרי. אנשים אמרו לו, מה אתה עושה עם סלרי? רב שלום, אתה משתמש בסלרי? מגיע הביתה.
זה בגוש קטיף שם.
תשאלו את הרבנית.
כן.
והוא זרע את הסלרי, ורב שלום, כמו שאתה בטח חושב, הסלרי שגדל שם היה גדול, מלא,
ירוק.
עשיר. זה היה משהו שלא יאומן, שדות מלאים וצפופים בגידול של סלרי. הרבה יותר מגדל הרגיל. ממש היה ברכה עצומה בסלרי. אבל כולם צחקו עליו, אמרו לו, מה אתה עושה עם כזה הרבה? אין מה לעשות, אין לזה ביקוש. הוא ניסה להתחיל לברר, לשאול. לא, לא, באמת לא מצא מה לעשות עם זה. אחד אמר לו, ארגז, שתי ארגזים, חנויות. ואז רב שלום, הוא מקבל טלפון אחרי 2-3 יומים. מתקשרים אליו מהסוכנות, רשום לנו שאתה קנית סלרי. יש לך? זרעת, גדל, יש לך? הוא אומר, כן. אז הם שואלים אותו, כמה יש לך? אמר להם, כמה שאתם רוצים, בלי הגבלה. אז אמרו לו, תשמע טוב, יש כבר באירופה שבוע של כפור קרה, הכל כפו, יש להם סלרי, אבל זה באדמה, הם לא יכולים, הם לא יכולים לקצור אותו, לכתוב וואו, אותו, כי הכל, כל האדמה נהייתה קפואה. עכשיו, מה אנשים עושים בקור? יושבים בבית, אירופאים, מעונבים, כמו רב שולם.
אוכלים מרק.
אוכלים מרק, במרק צריך לשים סלרי, ואין סלרי, החנויות מרוקנות מסלרי.
וואי, וואי, וואי.
אמרו לו, תשמע, אתה תזכור את הפועלים, ואנחנו נביא מסעיות ונביא, אנחנו נסוחרים צי של מטוסים. אימוניות זה לוקח כמה שבועות. מטוסים עולה פי כמה וכמה לשלוח...
זאת אומרת, היה שווה
לשלוח להם... לשלוח אווירי, אבל זה היה שווה, הביקוש גבוה מאוד.
וואו.
אמר לי אבר גרוסמן, אני זוכר את הכביש, שיירה של עשרות, עשרות של מסעיות, הוא שכר פועלים מכל הסביבה, כמה מאות פועלים, יהודים וערבים, במשך יומיים, 48 שעות. פשוט במשמרות עבדו וכתפו סלרי בלי סוף. אותם מאות פועלים כבר לא יכולו להסתכל על סלרי עד סוף ימי חייהם. מאות אנשים במשך יומיים כתפו סלרי ישר למסעיות וישר למטוסים. והיהודי הזה התעשר עושר רב, הוא הלך קנה אחרי זה, זה אמר לי אב גרוסמן, איזה אוטו אמריקאי מפואר, וביחד עם האוטו הוא הזמין שלט, מדבקה, והמדבקה שהוא הדביק אותה על האוטו. ומה היה כתוב על המדבקה, רב שלם? הקדילק של השמיטה.
תציני.
וככה היה מסתובב עם האוטו הזה. לא הספיק לו. הוא הלך בתור מושבניק שמשתמשים בסוסים, רוכבים על סוסים. הוא קנה גם איזה סוס ערבי, מאוד יקר. עשה לו שרשרת עם תליון, הסוס של השמיטה.
חזק.
וככה הלך ופרסם את הנס.
חזק.
עברו כבר 30-40 שנה. אמרתי לו, הרב גוסמן, מה קורה עם אותו יהודי?
מה עם הקדילק?
הוא ממשיך לאכול סלרי. אמר לי, הבן אדם חזר בתשובה. הבנים שישב ולמד, נהיה תלמיד חכם. הבנים שלו לומדים בישיבות הכי טובות בארץ.
מדהים.
הבן אדם נהיה תלמיד חכם, חיבר ספרים, מוסר שיעורי תורה. מה שסלרי יכול לעשות לבן אדם. מצווה של שמירת השמיטה.
מדהים, מדהים. מציביסיס ברכוסי, אה?
מציביסיס ברכוסי.
תראו מה שסלרי יכול לעשות. אז
מתברר למפע שהברוכה הייתה לא רק בחג השמיט, גם ברכה רוחנית.
ברכה רוחנית, מדהים, מדהים. עוד סיפור על, שסיפר רב ראובן קרלינשטיין, סיפור מדהים. היה יהודי באמריקה מבוגר שהוציא, כאילו רצה לעשות משהו לפרנסה קצת. אז הוא התחיל להיות רוכל, מעלה לזקנתי, בוא נעשה קצת כסף, התחיל למכור מסטיקים, פיסטוקים, כל מיני דברים כאלה, דיסקים וזה, כמה בטריות וזה. הוא היה כאילו כל מיני דוכנים של רוכלים, הוא גם פתח שם דוכן ומכר כל מיני דברים.
פיסטוקים, כמו שאמרת.
כן. והוא היה יושב ואומר תהילים גם כל הזמן, אמר תהילים, לא כמו הפולנים שאמרת ש... שלא אומרים, אלא כל הזמן אמר תהילים.
אומרים, אומרים הפועלים תהילים.
עבר שם איזה רבי רפורמי. אומר לו, מה אתה יושב ואומר תהילים? מה...
או שאתה מוכר, או שאתה אומר תהילים.
בדיוק, או שאתה לא מוכר. אז הוא אומר, לא, אני כבר, ברוך השם, שמח, יש לי, עבדתי, ויש לי גם עולם הבא, והכל. ואני עושה משהו קטן לפרנסה שלי, כאן שיהיה קצת פרנסה, ואני בעיקר אומר תהילים, לעולם הבא.
השתדלות, השתדלות גם.
לעולם הבא. קיצור, למייסה היהודי הזה אומר, אבל תקשיב, אתה, הרב, אתה, בוא אני אספר לך סיפור טוב. אני הייתי בליטה, מזמן, כשהייתי צעיר, והייתי סוחר בהמות. והיה ימים, חודשים טובים, חודשים פחות טובים. חודשים שהלך לי כסף, הלך לי הפרנסה, והיה לי קצת לתת מעשרות, היה לי איזה מלמד, מלמד, סליחה, עם הרבה ילדים. משפחה קשה, כאילו משפחה הצדיקים הזה, קשה את כמעט קשת יום, לא היה להם פרנסה. והייתי נותן להם קבוע את כל המעשרות שלי.
היה תומך בהם.
יפה. פעם אחת, חודש אחד, ברוך השם, עשיתי מכה גדולה של כסף, מכרתי ככה הרבה ממות, והיה לי הרבה מעשרות לתת. באתי למלמד, כך, יש לי היום הרבה כסף. המלמד היה כנראה באמת יהודי צדיק, שהכסף שלו באמת הגיע למקום טוב. גדע, גם צריך להתפלל שגם כשנותנים מעשרות, שהכסף הגיע למקום טוב.
שלא כמו שכתוב, אך שילם בעניים שאינם מעוגנים.
עניים שאינם מעוגנים. אז המלמד הזה, אמר לו, אני לא צריך. יש לי מה שאתה נותן לי כל פעם קצת.
מספיק לי.
אמר לו, תיקר, אולי חתונה, אולי משהו...
אפס.
איזו הוצאה גדולה, אולי קדילק, משהו.
סלרי.
הוא אומר, לא, בסדר, טוב לי. בכל אופן, אמר לו, תקשיב, יש פה בעיר, כך אומר לו המלמד, יש פה שני ילדים מאוד כישרוניים, ואני חושב שכדאי להשקיע בהם, וחבל שהם יגדלו פה, בוא נשלח
אלה
אותם.
אלה הם מלמד כרגע.
אלה הם מלמד טוב, כי הם מאוד כישרוניים, נשלח אותם לעיר הגדולה, לישיבה, ששם ישקיעו בהם, ואז הם יגדלו ויהיו גדולי הדור.
יצמחו.
כדאי, בוא נשקיע בהם.
הוא.
כך אומר לו המלמד, אז הוא אומר לו, תקשיב, אני לא מבין בזה, אני מבין בבהמות. אתה, קח את הכסף, מה שאתה חושב תעשה עם זה. אוקיי, לקח. באמת הוא תפס את שני הילדים האלה, שקיע בהם, שלח אותם לעיר, ובאמת הם הצליחו.
הרב שלם, אתה לא הולך להשאיר אותנו במתח.
אחרי כמה שנים, הוא אומר, הגיע, הסוחר הזה חזר, התעניין פתאום, שאל, פגש את המלמד, אומר לו, תגיד לי, מה היה עם שני הילדים האלה שהיו?
ההם.
ההם. אז הוא אומר לו, אחד גדל מאוד, וקראו לו רבאון קוטלר.
רבאון קוטלר.
שמעת?
גדול אחד מגדולי הדור.
השני, הוא לא ידע בדיוק, הוא לא, המלמד לא ידע. זהו, הרבה הרפורמי, השתגע מהסיפור, תראה מה זה, נתן צדקה, ובזכות זה, תראה מה זה. ואז היה איזה כנס, והיה שם, כנראה זה היה כנס של אמריקה, שכל הרבנים היו, וגם הוא היה.
כן.
והיה שם כל הרבנים וגדולי הדור. והוא סיפר את הסיפור הזה, הנה, הסוחר הזה ככה השקיע, נתן צדקה, וגדל לו, ונהיה רבאון קוטלר. והוא אמר, אבל השני, אנחנו לא יודעים באמת מי, מה היה עם השני.
כן.
כשהוא סיים לדבר, קם מכיסו, רבי יעקב קמנצקי.
וואה.
גודל הדור של אמריקה גם. הוא אומר לו, אני הייתי הילד השני. שתינו הלכנו ללמוד תורה בעיר, ובזכות זה גדלנו, ונהיינו תלמידי חכמים. רבותיי, הסוחר
סוסים.
הסוסים הזה יבוא לשמיים. ויפתחו לו אולמות, ויפתחו לו שערים כל יהדות אמריקה, בזכותך. מה אני עשיתי? הנה, זה מה שעשית. נתת צדקה, תרמת, עזרת.
בזכותה הילדים הלכו ללמוד.
מדהים.
סיפור נפלא, סיפור נפלא. הפרשה שלנו, רב שולם, מדברת על איסוריביס.
כן.
יש הרבה דברים שנאמרו בחומר האיסור, האיסוריביס. דרך אגב, התפרסם לפני כמה זמן, מי שנוסע בכביש 6, בשולם, אתם נוסעים בכביש 6, מי שלא משלם, כמו כל דבר, אז שולחים לו קנס.
נכון.
והוא צריך לשלם עוד אי אילו אגורות או שקלים. אז חברת חשמל חתומה על תריסקה, וככה כל הגופים שבמדינה חתומים עליה תריסקה. אבל מי שנוסע בכביש 6, אז התפרסם שהם לא חתומים על תריסקה, אז יש בעיה לשלם את הקנס.
כי
הם לוקחים ריבית. הם לא חתומים על יתר עסקה, אז זה ריבית גמורה.
אוקיי.
אז רב שולם מסר דאגה מלבך, לפני שעלינו לשידור, התקשרתי לכביש 6, והם שלחו לי בפקס את היתר עסקה שהם עשו לפני כמה חודשים.
מי אמר שהיה איתם בעיה?
התפרסם, הרבונים פרסמו שיש בעיה עם זה. אז בחודש אלול האחרון, הם עשו יתר עסקה עם הדיינים של הרב אוזנר ורב ניסים. אז העניין בא על מקומו בשלום, אז אפשר לנסוע, אפשר לשלם בזמן, אבל גם מי שלא משלם בזמן יכול להיות רגוע. בשם רבי יונס הנייבי שיץ, יש הרבה אמרות כנף ודברי משלים ומליצות שנאמרו בשמו. אבל זה לא כתוב בספרים שלו, בחידושים. על ריביס הוא כן כותב, הוא כותב איזה סוג של וורט כזה. הוא אומר שאומרים שעל המלווה בריביס הם מרוויחים כסף גם כשהם ישנים. הם נתנו למישהו כסף וכל יום שהוא לא משלם.
לורם.
אמר, אז כותב רבי יונס הנייבי שיץ שכתוב שמלווה בריביס לא יקום לתחיית המתים.
וואו.
ולמה? אז הוא אומר ש... כולם יקומו לתחיית המתים, וגידו להם, אתם מלווים בריבית, הכסף שלכם ממשיך לתפוח, תמשיכו לישון, מה אתם צריכים לקום?
אתה לא צריך לקום.
ככה כותר רבי יונס הנייבי שיץ.
היה סיפור עם הרב אוזנר, שאיזה קברן בא אליו, שהוא קבר איזה מת אתמול, ואז הוא חזר הביתה, והוא גילה שהענק שלו, שיש שם סכום כסף מאוד גדול, נעלם. ואז הוא חשבן...
המתים לא יכולים לגנוב.
לא, אבל הוא חשבד שכאשר הוא קבר, שהוא התכופף, הארנק נפל לתוך הקבר. שאלת הרב אוזנר, אם מותר לי...
קבר את הארנק שלו, השם ירחם.
כן. מותר לי לחפור ולהוציא את הארנק.
זה בעצם
שמותר.
לחפור קבר.
כן, לא, לחפור למת, כאילו, צער מת.
אז זה הסכום גדול מסתומה.
מסתומה. קיצור, והוא חפר, הוא התיר לו, חפר, ואז הוא נבהל. הוא ראה שלוש נחשים שנושכים את הנפטר. את הגוף שלו, אוכלים ממנו. הוא נבהל מאוד, הוא חזר לרב אוזנר.
כמו שכתוב בפסוק על הריבי, שזה נושך.
אז הוא חזר לרב אוזנר, ורב אוזנר אומר לו, סיפר לו את זה, אז הוא אומר לו, מה השם של האיש? אז הוא אמר לו את השם, אמר לו, אני מכיר אותו, הוא היה מלווה בריבית.
שם ירחם.
ומה שכתוב, ואיך אמרת בפסוק?
לא יישא שיח.
לא יישא שיח לעמה, מלשון נשיכה.
מלשון נשיך, שכתוב, הגמרא אומר שזה...
שמי שמשיך בריבית, אז נשיך אותו נחש, אז הנה, רבותיי. קיצור, מפחיד, מפחיד.
הפרשה שלנו אומרת, כי יומו חוכיך ומות תיודוי והחזקתו בוי.
כן.
העניין,
עזור,
לעזור לאנשים. כן. איך עוזרים לאנשים?
נו, כסף.
אז כפי שלימדו אותנו הגדולים, איך ראינו במעשים, לא מחכים שמישהו ייפול בשביל להרים אותו.
קודם, יפה.
מלכתחילה, קונים ממנו, מסיים
יפה,
בידו.
יפה.
סיפר פעם אחד התלמידים של ביסר זלמן, שהוא ישב איתו בבית ולמד, ודופקים בדלת, נכנס איזה רוחה לקנות. אז הרבנית הסתכלה מה יש, אם היא לא ראתה משהו שהיא צריכה, אז היא רצתה לפתור אותו לשלום. יפה. אבל רבי סיזמן סימן לה שתקנה איזה משהו. הוא אמר לתלמיד שלו, שלא תרח, שלא פרנסה, שלכן שתקנה איזה משהו. ואז הוא סיפר לו סיפור, סיפור נפלא. הוא סיפר לו שהוא נוסע עם החופץ חיים ברכבת. נסע איתו לוורשה. והרכבת הייתה עושה תחנה, כמה דקות, זה לא היה דקה שתיים, כמובן שזה היה קצת יותר מזה. אנשים היו יורדים, עולים, מחלצים עצמות. אז אמר לחובץ חיים שבתחנה הקרובה רוצה לרדת, שהוא צריך לקנות איזה חפץ שהרוכלים מוכרים. אמר לחובץ חיים, במתות המינייך, אל תקנה בתחנה הקרובה, תקנה בתחנה שאחרי זה.
כך הוא ביקש.
ככה החובץ חיים אומר לרבי זלמן.
כן.
אז שאל אותו, מה יש? אז הוא אמר לו, תאר לך שלאחד יש... בד, בד מאוד יקר, שתופרים ממנו בגדי מלכות. בגדים חגיגים, והוא לוקח את הבד הזה, ועושה מזה סק, סק לקמח. בל תשחית.
פש.
אומר לחובץ חיים, הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף, נתן לך ממון. עם אותו כסף אתה יכול לקנות את אותו חפץ אצל גוי, אבל אתה יכול את אותו חפץ אתה יכול לקנות אצל יהודי. בכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה יכול לעשות מצווה, מצוות חסד, והחזקת בוי. בתחנה הקרובה זה לא מקום של יהודים. עוד שתי תחנות זה כבר מקום שגרים שם יהודים, אז יהיה לך הזדמנות בכסף שלך לעשות מצווה, להחזיק יהודי. אז שלא יבלטה שחיס על הכסף שלך.
מדהים.
תקנה אותו אצל יהודי.
מדהים.
איך שהחופץ חיים, כל מעשה ומעשה היה מחושבן אצלו.
מדהים.
לעשות אותו בצורה הכי טובה שיש.
רב אברום, גשמק לסיים את השידור עם כזה סיפור יפה.
יחד איתכם, רב שלם.
שרוממת אותנו, ובעזרת השם, שבוע הבא גם נתראה עם מקבץ סיפורים יפהפיים.
בחוקוי סיים.
רב אברום, ומה שאני יכול
לעזור. שתהיו המיילים בתוירו.
על פרשת שבוע וכולי.
ישר כוח לכם, מקווים שנהנתם, בטוח שנהנתם.
רב אברום, נסיעה טובה למירון, אם אתם נוסעים, בעזרת השם.
בעזרת השם, בעזרת השם.
שיתקבלו התפילות של כולם, בעזרת השם. להתראות, גיד שבס.
גיד שבס, גיד שבס.